יפה מאוד. טוב, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו לומדים אורות ישראל, אתם זוכרים? ואנחנו בעמוד קוף למד תת פסקה ד', אתה אומר שעשינו? מה אתה אומר? טוב, נעשה פה איזה חזורס על ד', ואז בעזרת השם נספיק גם את ה', זכינו בפייס. עמוד קוף למד תת. בסדר חברים? כולם בעניינים, כולם נושמים, כולם בסדר. יפה מאוד. יאללה, אז אני קורא. עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. אז הסברנו פעם שעברה, שבן אדם שרוצה לעשות טוב, אופה, הנה הגיעו המים. תודה רבה, ידידי. שהכוח עצום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה לדורו. וואו. אין כמו מים קרים. אין. של ארץ ישראל, ירושלים עיר הקודש. מים של מכון מאיר. משהו מיוחד. טוב, אתם זוכרים את סיפור 43 ג' שמספר שהרב אליהו יום אחד הלך, אני חושב שסיפרתי לכם אותו, הלך לאיזה כנס של נשים שהיה בטהרת המשפחה. בקיצור, הייתה שם, נכון, התכנסו מלא רבנים, עניינים וזה, והייתה בעצם אישה אחת, שבעצם ראתה את הפשקוויל המקורי, ורק אחרי, סיפרתי לכם חזק וברוך, ואז הרב אליהו העביר בעצם לאישה אחת, כאילו שהיה אולם מלא, אז אנחנו מכירים, מקווים שגם מצופים בבית, ואם לא, תשלימו את זה. ובעצם, מה הסיפור הזה אומר? אם אני באמת רוצה לעשות טוב בעצם, וזה לא רק איזה גחמה חד פעמית, אני בא לי להיות טוב, בא לי, זה משתלם לי, יוצא לי איזה משהו. אז זה לא משנה כמה אנשים יושבים לפניי. אם אני רוצה לעשות טוב, אז גם בשביל בן עולם אחד אני אתן את עולם ומלוא. זה פעם אחת. פעם שנייה, אני גם לא בוחל באף טוב שאני נותן. בדרך כלל הטוב שאני בורר אותו, אני אתן לך מה שיש לי עודף. גם על זה דיברנו, נכון? שאמרנו למה לאברהם אבינו היו 4 פתחים, מכיוון שלא, בכל מקום שממנו תגיע, עם כל בקשה שלא תהיה לך, אתה נענה לבקשה ולא נותן את מה שיש לך עודף. נגיד שיש לי מלא חיטים ואתם בכלל רוצים לפפונים. זה לא עוזר שאני נותן לכם את מה שיש לי עודף. אני אמור לתת לכם את מה שאתם מבקשים, כן? אז זה משהו קיפל במשפט אחד, מקסים בלשון הזהב של הרב, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זה שהטוב אצל עם ישראל הוא בעצם ולא חיצוני, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות אני נותן, כלומר, לא משנה כמה אנשים אני נותן להם, ובין באיכות של הטוב, כלומר, אם טוב גדול או קטן, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, יפה מאוד, זה כבר דיברנו, נכון? הלאה. זאת ירושתה ונחלת אבותיה, של מי? של כנסת ישראל. בסדר, אם אתה, יש לך פה ספר צדיק. עושר, לא? חזק וברוך. יפה, זאת ירושתה ונחלת אבותיה, כלומר אנחנו ירשנו את זה מהאבות, נכון? האבות הקדושים היו מלאים בחסד, איך אנחנו יודעים, ואל הבקר רץ אברהם, ואומר לשרה אשתו, מרי, לושי, והסיוגו, טק, 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 ואל הבקר רץ אברהם, ורבקה אימנו, שתי אדוני קדי לפניך וגם לגמליך אשאב, הכל חסד, כל האבות שלנו מלאים בחסד, כלומר אצלנו זה ב-DNA, ברישום הגנטי שלנו, אנחנו מלאים בחסדים. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה. בסדר? זה, אנחנו גם צריכים להעמיק בדבר הזה וגם להתמיד בו, כי אחרת הוא יובד מאיתנו. בסדר? התכונה הזאת של החסד היא עלולה להישחק. כן, אתם מכירים את זה, שאם אתה, נגיד, אתה נמצא באיזשהו מקום, והיה לי פה, היה לי את התלמיד, שהוא הלך לאיזה פסטיבל, שלא רוצה להזכיר את שמו, פסטיבל שאנשים עסיסיים, בנחל דרגות וזה, הוא אומר לי, הרב, תשמע, בא ביום הראשון באתי, היה נראה לי, מה זה אנשים טובים, הכל טרנקילה, הכל סיאסטה, כאילו, טוב, ביום השני, אמרו, מי שמוכן להכין ארוחת ערב, שיכין, פתאום אתה רואה שכל האלה שאתמול, זה, ביום השלישי בכלל, לא היה מי לדבר. ראו שהחסד הוא מגיע ממקום חיצוני. אם החסד מגיע ממקום חיצוני, אז אחרי כמה זמן, בן אדם שעושה חסד, הוא מרגיש פרייר. גם דיברנו על זה שהחסד הוא מיצרני לכעס. אם אני עושה את, נכון, דיברנו, הבאתי את הרמב״ם לעשות את הטוב בגלל שהוא טוב, זוכרים? ואת האמת, בגלל שהיא אמת, זוכרים? חיפשנו פה בסוף מצאנו, הלכות זמנים, פרק ח', הלכת ת' ו' ברמב״ם, הלכות לולה וזה, קיצור, בסדר? אז ראינו שהכסף מישהו נשאר לעשות את הטוב בגלל שהוא טוב. אומר הרב, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. למה? למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. כן, צריך שמי שמנהיג את הדור ידע איך להוציא את זה מהאנשים, ואיך למצות, ואיך לאפשר לכל אחד מאיתנו גם לעשות את החסד במטבע שמתאימה לו. אם אני עכשיו ניגש לך נאוריי, ואני אומר לך, אחי, אתה עכשיו צריך להעביר זקנות הכביש, כופף להם את היד, להעביר להם את התפוזים. רבנו, לא מתאים לי. שומר נגיעה, מה, אני צריך כופף להם את היד? אז, קיצור, לכל אחד צריך שהיכולת שלו להביע ולהוציא את החסד מן הכוח אל הפועל יהיה לפי העניין שלו. אז זה גבוה, וזהו סוד ההשתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כלומר, בגלל שאנחנו, מה הדחף הכי גדול שיש לעם ישראל להגיע לארץ ישראל ולכונן את חייו פה בארץ הזאת, זה הרצון לעשות טוב. להתקבץ לארץ ישראל, ליצור חברה מתוקנת וטובה, להיות אור לכל הגויים, להראות שאפשר גם אחרת, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעצם הדחף המרכזי שדוחף אותנו להגיע לפה ולהתנהג על פי אמיתות התורה ועל פי המצוות, זה אותו תכונה ראשונה של עצמות החפץ של להיות טוב לכל. יפה. הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב, כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. כמו שהקדוש ברוך הוא טבע טוב להטיב, כך גם אנחנו, טבענו להטיב. למה? כי אנחנו חלק אלוק ממעל, אנחנו שטיקל. מה זה שטיקל ביידיש? חתיכה. מישהו יודע יידיש פה? איפה שם יעזור? ירמיהו בטח, לא? כן, עשה טיול שורשים במרוקו. בקיצור, טוב, שטיקל זה חתיכה. אנחנו בעצם חתיכת אלוקות פה בארץ ישראל. לכן, כיוון שאנחנו לא נחלקים מאיתו יתברך, אז כמו שלקדוש ברוך הוא טבעו להטיב, גם אנחנו טבענו להטיב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מאלוקות כלל, היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, כן? אנחנו ממש כאילו כמו לבושין, כן? בחסידות. לבוש הכוונה עוד שכבה, עוד גילוי. כן, הלבוש שיש לנו, קוראים לו גם בגד וגם לבוש, כן, קצת עוד מה אנחנו מגיעים ליד כיסלב וזה, צריך קצת חסידות. או, 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 בעזרת השם. טוב, צריך להגיד דיבוק חברים, נזהר רבותיי, כן, תיקנת. בקיצור, הלבושים, כלומר עוד שכבה, כמו שיש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, יש לנו גם את הבגדים שלנו, את הלבוש שלנו. הלבוש שלנו, גם על זה פעם דיברנו, יש תדמית משרתת, יש תדמית משעבדת. כן, באתי לפה, לא באתי עם טישרט, באתי פה עם חולצה לבנה, עם את פארקר. יש לי פה פארקר, תאמינו לי. בקיצור, יש, הלבוש הוא בעצם עוד הבעה של עולם פנימי שאני רוצה להביע אותו. כל אחד מאיתנו מתלבש בסגנון מסוים, נכון? לפעמים הבגדים בוגדים בנו, לפעמים הבגדים משרתים אותנו. הם בעצם לבוש, בסדר? מה הלבוש של הקדוש ברוך הוא בעולם? עם ישראל, כנסת ישראל. יפה. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל, היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל. ברחמה, כל מעשיו, יפה מאוד. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא. גאולת ישראל, כתוב בגמרא, בעיתה ואחישנה. מה זאת אומרת בעיתה? בעת שלה. מה שלא יקרה, בעוד 200, כמה זה 6,000 פחות 5,785? עוד 215 שנים, הגאולה מגיעה בטוח, בליינד. ככה או ככה. מה עוד אני יכול לעשות? אני יכול לעשות... נפל לי פה איזשהו משהו, לא יודע, אולי זה הפלאפון. לא נורא, לא נורא. שבי נעזור. יש לי בעיתה ויש לי אחישנה. בעיתה, עוד 215 שנה, אנחנו גם כן נשב פה ב-6 וחצי בימי שלישי, זאת השם. תבוא הגאולה בכל מקרה. מה זה אחישנה? אחישנה, אנחנו יכולים להחיש את הגאולה. יש אומרים, בעיתה, אני בעיתה אחישנה, כאילו, אתה מביא בעיתה, כמו שהבאנו לנאורי מקודם, בסדר? ואתה יכול להחיש את הגאולה. איך אנחנו מחישים את הגאולה? בזה שאנחנו הופכים את העולם ליותר טוב, יש מצע וכלי יותר ראוי, ממילא הקדוש ברוך הוא יכול לשפוך יותר אור. הוא רוצה לגאול אותנו. אממה, אפס הכלים, לא מי יודע מה. כמו האישה השונמית. כן? תביא כלים, ואני שם לך שמן בפנים. ויחלו הכלים, ויחל השמן מלהביא. ברגע שהכלים כבר לא, לא, אין לנו יותר כלים, אין יותר, אין לנו כלים יותר לשבור, כמו שאומר אמיר בניון. אתם מכירים את השיר הזה? המצב חמור. תבוא, אנחנו מחכים לך. אתם מכירים. אז תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. התגעגענו, אין לנו יותר פנים, וכולי. רק הולכים ומשתנים, וכולי. בקיצור, אין לנו כבר כלים יותר לשבור. כאילו אנחנו, שאנחנו, אנחנו רוצים להביא את המשיח, אנחנו צריכים כלים. בסדר? ככה זה תמיד. גודל האור הוא כגודל הכלי. גם אדם הפרטי, שאני מכין כלים, שאני מתקן את המידות שלי, אני יכול להכיל יותר אלוקות. שאנחנו יותר מתקנים את העולם, אנחנו יכולים להחיש את הגאולה, ליצור כלים שלהם הקדוש ברוך הוא ייצוק את המציאות הגאולית, הרוחנית, המשיחית. יפה מאוד. הלאה. וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמה כל מעשיו, זה הטוב הוא הסוד של הגאולה, כמו שאמרנו, המוכרחת לבוא, גם את זה הסברנו עכשיו עם הביתה והחישנה, הטוב מוכרח לנצח את הכל. פעמים בן אדם אומר, לא, בחייך, אל תהיה טוב, אל תהיה פרייר, אל תהיה דון קישוט. לא, הטוב ינצח. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, והשיקוק, משון השתוקקות, והשיקוק הפנימי לא, בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. מה אנחנו אומרים? גאל ישראל, ופ, מתחיל להתפלל. השם שפתי, נכון, אסור, צריך לסמוך גאולה לתפילה. ככה גמרא אומרת, נכון? מי, אתה לומד עכשיו מסכת ברכות, נכון? חכם, אז מי שמסמיך גאולה לתפילה, אז הוא זוכה לגאולה, נכון? כי אנחנו, מי זוכה, שאני לוקח את הגאולה וממש מסמיך לה, כמו לעשות את התורות תפילות, כן? אני לוקח איזה רעיון מסוים, ואני כבר מתפלל עליו, אני כל כך רוצה שהוא יתממש. אני אומר, גאל ישראל, ברוך אתה גאל ישראל, השם שפתי תיתך ופי יגידי לתך, ברוך אתה השם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואז אני מזכיר את הקדושה, וכונן לאדם דעת, וצמח דעת, קיצור, כל ה-19 ברכות שאנחנו אומרים בתפילת 18, כן? קוראים לה 18 בגלל, בלי למנים ולמנשינים, נכון? יחד עם זה 19, זה בעצם כל ההשתוקקויות שלנו. מה זה תפילה? תפילה זה החלומות, הרצונות, הכמיהות, החזונות, כל החזון שאנחנו רוצים, מעבירים אותו בתפילה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. אנחנו רוצים שהגצוננו לגאולה היא יסוד תפילתנו, כן? כן, זה בברכות דף יוד עמוד א'. זה מה שסונינו עכשיו לומד, מסכת ברכות. נכון? כן? גם כתוב שאפילו מלך עובר ואומר לו שלום, כן? קיצור, אתה... לא מפסיקים. נכון. נכון, השכיבנו, ויש עוד... יפה מאוד. אז השכיבנו זה סוג של המשך כזה, זה. יש גם קהילות אשכנז שגם אומרים עוד איזה תפילה, שכחתי את ה... איך קוראים לזה? ברוך השם פה לא אומרים את זה, אבל... שם הם טועים ואומרים את זה ויוצרים איזשהו הפסק. בכל מקרה, פסקה ד' ברורה. חזק וברוך, אפשר לעבור להי? כי זה גם כבר כפעם שנייה שאנחנו לומדים את החלק מהפסקה הזאת. אז בואו נעבור להי. שימו לב. אנו, כלומר כנסת ישראל, אמרנו, עם ישראל זה הגילוי. כנסת ישראל זה הנשמה. כמו גוף ונשמה, עם ישראל וכנסת ישראל. כנסת ישראל זה הנשמה. אוצר הנשמות. אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא, ולמה הוא אומר כנסת ישראל? כי הגופים נעלמים, הגופים מתים. כן, אחרי 120, הגוף מתקלה. אבל מה נשאר? הנשמה, כנסת ישראל נשארת, המגמה הזאת נשארת. אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. מה שמחיה אותנו, מה שנותן לנו את הכוח, ואנחנו לא נעלמים מעל במת ההיסטוריה, מכיוון שהאידיאל שלנו הוא אידיאל אינסופי. כל אומה, קחו את היוונים, את הפרסים, את האנגלים, את הבריטים, כן, הייתה אימפריה, לא מזמן, היו פה בריטים, מי סופר אותם היום? מה? האוטומנים, כן, הטורקים, בקושי סוגרים את החודש שם, בלגן, ארדואן הוא חתכת מז'נון. כן אוהב, לא אוהב, קיצור משהו, והתמז'ננהו. כל האומות האלה, עם כל העוצמה שלהם, נעלמו. איך זה יכול להיות שעם כזה קטן? שהוא פסיקה בגלובוס, הוא ממשיך עם החיות שלו. למה? כי האידיאל שלנו והמגמה שלנו היא אינסופית. כל יצור חי בעולם הזה לפי המגמה שלו, לפי התפקיד שלו. נדמה לי שלדבורה היא חיה יום אחד, אם אני לא טועה, או פרפר. אחד החיות האלה חיים יום אחד, חזק ובור. טוב. ואנחנו חיים נצחיים. העם שלנו הוא חי נצח. למה? כי הוא חי חיים אלוקיים. חיות אלוקית ואידיאל אלוקי וערכים אלוקיים הם אינסופיים, אין להם קץ ותכלה, הם לא נגמרים. יבואו נדעים היוונים, יעצימו את הגוף, יעשו פה בלגנים, כל מיני סוקרטסים כאלה וזה, יעלמו מן העולם, יבואו הבריטים, קאפ אוף טי וזה, יאללה, גמרנו, יבנו את הפרינציפ. לכן זה הדרך. יבוא עם ישראל, הוא אינסופי, וזה מה שכתוב פה. אנו, כלומר, כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, כלומר, מה נותן לנו את הטעם בחיים? לא קוקה קולה. בסדר? גם, אבל לא רק. מה נותן לנו את הטעם בחיים? החיים שלנו על פי אידיאל. לחיות על פי ערכים. להביא לעולם את המוסר, את הטהרה, את הקדושה, את המשפחה, את הזוגיות, את הנאמנות, את הישרות, את הצדקות, כל מה שכינו, אחי, תשחרר אותנו מזה. למה שונאים אותנו כל כך? מכיוון שעם ישראל הוא כמו איזה צולר אחד, שבחבר'ה, החבר'ה רוצים להשתובב קצת. אני יודע מה... מסתובבים ליד מדיד שאומר, אחי, בוא, ניקח איזה בגט, בלי רשות, בלי לשלם. מה קרה לך? בוא נה, זה לא לעניין. חלה, תשחרר, אחי, מה אתה? תן לנו לחיות. עבדה, בהפקר אני חלי. עבד רוצה לחיות בהפקר. יש לנו פה עם כזה, שכל הזמן, בקטע טוב, רוצה שהעולם הזה יהיה מוסרי. רוצה שהעולם הזה יהיה טוב ומתוקן. ולא לקצר דרכים, ולא להתנהג בשחיתות. זה עבודת נצח. זה לוקח הרבה זמן. והעולם מתקדם לקראת זה. כן, דיברנו על זה גם בשיעור היום בלמעלה שם, השיעור המצונם, שהביאו לי פרוג'קטור שעה, חיממו לי את המוח. אז העם שלנו הוא עם נצחי. הוא עם שיש לו מגמה נצחית. זה המון המון עבודה, יש לנו המון מה לתקן, זה ייקח שנים. לא סתם יש הסכמי אברהם והסכמי יצחק, ועוד מעט יהיו גם הסכמי יעקב. כן, ממש אנשים רוצים בקרבתנו. ציר הרשע נשבר, ואומות העולם שחלקן סובבות ממש אותנו, יש לנו 22 מדינות ערב שמסביבנו, עוד ועוד מדינות, אני יודע, סעודיה כבר בעניינים, עכשיו שמעתי גם לבנון, קיצור, טורקיה אמרנו, אפשר לסמוך עליהם, אבל זה פשוט לא יאומן, שיותר ויותר מדינות, ירדן נגיד, יש לנו כבר הסכם שלום איתם, יודע מה, מצרים, שם יסלח לנו איזה הסכם שלום, חצי קלאץ', אבל בגדול, אנחנו רואים שהאומות העולם רוצות בקרבתנו, בוודאי ארצות הברית, ועכשיו מדינות אירופה, יותר ויותר מדינות באירופה, גרמניה עם החשמם ועוד, הם ממש רוצים בקרבתנו. מי שקורא את ההונגה, כן, קיצור. חזק וברוך. בסדר? יפה מאוד. אז מה קורה עם כולם? מתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. כן, עכשיו זה חודש ארגון בבני עקיבא, וגם נדמה לי שהיה. שבת הזאת של אריאל או של בני עקיבא? היה של בני עקיבא, השבת יהיה של אריאל. אידיאלים ברחובות, ברוך השם. אידיאלים, אני צריך לדעת, זה לא נגמר בבקום מה שנקרא, שיש מושג אידיאלים בבקום, כן? בן אדם בא, תופס את הזה, שם לזה, זורק את המפתח, אומר, חלס, הבנתי, עכשיו הגעתי פה, בוא, כשהוא נהיה, נפסיק להיות צהובים, בוא נשחיר את העניינים, בוא נהיה שחורים, נכון, נעביר אותה בקושי. לא. אידיאלים זה לכל החיים. אדם אמור לחיות על פי ערכים כל החיים שלו. זה לא מוגבל לגיל 18. כל החיים אנחנו אמורים להיות, לחיות על פי ערכים. וטוב לנו בזה. וזה מתאים לנו. ואנחנו אוהבים את זה. ורוצים עוד ועוד ועוד להשתבר בזה. וזה מה שאנחנו עושים פה יום יום. מנסים כל הזמן לתקן ולשבח את המודעות שלנו ולהנחיח את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל בחיים שלנו. בשביל זה אנחנו פה. בחיינו נהיה מסייעים להשלמתה של מה? של אותה מגמה. המגמה המוסרית הכללית. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, ומאלה היינו החיים הכלים המתלים בטלים וכלים בלי תקנה. כלומר, אתה יודע מה באמת מחיה אותנו? האידיאלים האלה. אם יום אחד יגידו, חבר'ה, אנחנו מצטערים מאוד. אנחנו לוקחים מכם את האידיאלים, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, לא יקום ולא יהיה, מחליפים אתכם באומה אחרת. באותו רגע, אנחנו מאבדים את הטעם בחיים שלנו. כי יהודי, גם אם הוא לא יודע להגיד את זה, זה מה שמחיה אותו. הרב קוק כותב באורות התשובה, שבן אדם יהודי בלי אידיאלים הוא יותר גרוע מבהמה. בהמה אין לה אידיאלים, במה, כן, כמו שאמרנו בשם המהר"ל, בסדר, אז היא לא עכשיו ירדה לקפלן או חזרה בתשובה או התפכחה. עכשיו מושג חדש, מתפכחים, כן, בסובב בעוטף עזה, כל מיני קיבוץ ניקס מתוקים שהתפכחו. בסדר, אז יכול להיות שבהמה לא מתפכחת. אבל יהודי הוא כל הזמן עסוק בלהתפקח. בן אדם הוא כל הזמן עסוק בהשתלמות. בלי השתלמות, בלי אידיאל, בלי לחיות למען משהו, חיינו אינם חיים. בסדר? גם, לא יודע, מי שתיקחו בעם ישראל, אז הוא, לא יודע, אחראי על האוזון, אומר, לא להשתמש בכלים חד פעמים, כל אחד, הוא דבק במשהו. גם האתאיסט, גם הוא אידיאליסט, כי הוא דבק ולהגיד לך, אני לא מאמין בכלום. הוא המאמין הכי גדול, כן? כן, יש לו דת אחרת, כן? אבל יהודי, הוא חייב לדבוק במשהו. זה גם הסיבה שאנחנו הכנסת, כן, בית הנבחרים, הכי מפולג בעולם. אין כזה דבר. כל אמריקה, אני חושב, יש שתי מפלגות, לא? דמוקרטים ורפובליקנים. לא יודע, לך לזה, שם עוד סנאט וזה, לא משנה. קיצור, בעם ישראל, אני לא יודע, בכנסת, אם אני לא טועה, יש משהו כמו או 30 או אפילו יותר מפלגות. הוא חושב שאם אתה ככה, אז זה האמת המוחלטת. והוא אומר, לא, אתה אויב השלום. אני אויב השלום. אתה אויב השלום. אני אויב השלום. אתה אויב השלום. קיצור, מה שקורה, בגלל שאנשים, כל אחד מאיתנו, מחפש לחיות אידיאל, הוא לא יכול לחיות בלי זה. בסדר? יפה. אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים, בטלים וקלים, בלי תקנה. אבל, אומר הרב קוק, לא תובד כליל ממנו המגמה המוסרית בכלל אותה, זה לעולם, זה לא יקרה. תמיד יהיו אידיאלים, תמיד יהיו ערכים. כן, פעם, לפני הרבה שנים, הלכתי לשבוש, באור עציון. זה היה בין כיתה י' ל-י' ב'. ממש לא הייתי בכיוון של ישיבה. אבל חבר שלי, קוראים לו הרב עדיאל דומוביץ', שלימים נעשינו מחותנים, הוא אמר, בוא נלך לאור עציון. אז היה הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, היה איש קודש קודשים כזה, והוא התחיל, הוא לימד אורות. נכנסתי לשיעור, כלומר הוא אומר, אידיאלים, אמרתי, למה לא אומרים ערכים? למה אומרים אידיאלים? כי אידאה זה רעיון. תמיד טבעו של רעיון שברגע שהוא משתלשל למטה, אז הוא מצטמצם. הרב קוק אמר, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, אידאה, כדי להשאיר את הדברים בטהרתם. אבל אנחנו צריכים לעמול על זה, שההשתלשלות שלהם, עד שהם יורדים לכדי מעשה, היא לא תטושטש ולא תוקלש. בסדר? לכן הרב קוק משתמש במילה אידיאלי. בסדר? זו הסיבה. בכל מקרה, זה היה פעם ראשונה ששמעתי שכאילו הרב קוק משתמש עם המילה אידיאלים, זה היה נראה לי מוזר, אז הרב דרוקמן, נגיד דברים בשם אומרם, הוא הסביר את מה שאמרתי עכשיו. אבל לטובת כליל ממנו המגמה המוסרית בכלל אותה, וגם זיק אחד, כן, גם זה הזכרנו בפרשת השבוע, זוכרים על הזיק שישרוף את כל הגויים, נכון? שיעקב היה מודאג, אומר, מה, איך אני אתמודד עם כולם? הוא אומר, אחי, אל תדאג, זיק אחד ממך שורף את כל הגויים האלה. זיק, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. כיוון שהקדוש ברוך הוא זכינו, הקדוש ברוך הוא נטע בנו נשמה. הנשמה הזאת לעולם לעולם לא נכבט. זה כמו איזה גיחל כזה, צריך איזה מישהו שוינפנפהו, איזה מישהו שייתן איזה זיק, או איזה מצאת, כאילו, ייתן לנו איזה ארס, שזה, פשט, יביא לנו, אחי, יש לך אש, בטח ש... בבקשה, תן את הלב שלך, טק, מדליק לו את הזה. אז בן אדם נותן את ליבו, נותן את ה... מעביר לך איזשהו משהו, ופתאום הכל נדלק מחדש, כי זה לא משהו חיצוני, זה משהו פנימי, אנחנו נולדים עם זה. הרב לובביץ' היה אומר, היום אומרים לו, מה הרב, איך אנחנו יכולים להשפיע? איך אנחנו נשפיע? הוא אומר, אתה יודע א', תלמד א', אתה יודע ב', תלמד ב'. ובאמת זה פלא, שאחינו החבד ניקס, הולכים לכל מקום בעולם, וזה לא יאומן. לא יאומן, הולכים למקומות קשים מאוד. נכון? בכל העולם יש שני דברים, חבד ניק וקוקה קולה. אז החבד ניק הזה, לפעמים הם הולכים בתנאים לא תנאים. מאיזה כוח הם באים? מכוח המשלח. מכוחו של הרבי, מכוחו של הקדוש ברוך הוא, הם בתודעת שליחות. כשאתה בתודעת שליחות ואתה מרעיף אהבה על האנשים, אז כולם מעידים על זה, שפתאום הזיק הנשמתי הזה, הזיק היהודי שלהם מתעורר. כן, בחנוכה, בפסח, בן אדם הלך, הרי רצה לברוח מכל היהדות, אז נמאס לו כבר, חלס. לא רוצה לראות יותר דוסים. בורח, לא יודע, לקטמנדו, ללה, לקצה העולם, לאונלולו, פתאום פורש אותו חבר, אחי, אתה רוצה להיות אצלנו סעודת שבת? אתה יודע מה בסדר? בא לסעודת שבת פתאום, אורו עיניו. אומר, וואו, איזה יופי, איזה יהדות. אתה רוצה להניח תפילין? אתה יודע מה, כן, למה לא? וכן לזה הדרך. מרים את הזה. כן, רצית להגיד משהו?
יש
איזה
חבדניק שאמר שבשואה, להבדיל אלפי הבדלות, הנאצים היו רודפים את היהודים בגלל שהם יהודים,
וחבדניקים
גם בכל מקום הם רודפים את היהודים.
להראות להם שהם יהודים, חזק וברוך. נכון. הרב אליהו, אני זוכר שהייתי צעיר ומאוד יפה, סתם, לא הייתי יפה, אבל הייתי צעיר, אז הרב אליהו אמר לי, אתה תלך להיות רב מושב, ותהיה קצת חבדניק, ככה, כי אתם יודעים, היה קשר מאוד מיוחד בין הרב לובביץ' לאדמו"ר מחב"ד, היה להם התייחדויות מיוחדות, הוא התקשר אליו ערב הבחירות. הרב אליהו אמר, אמרו לה, אנחנו רוצים שאתה תהיה רב ראשי, הוא אמר לו, אני צריך לשאול את אשתי. שאל את אשתו, אשתו אמרה לו לא. אמר, טוב, אני מצטער, אני לא יכול להיות רב ראשי. הרבי מלובביץ', הבבא סאלי והרב כדורי התקשרו אליו לילה לפני הבחירות, אמרו לו, נבחרת מהשמיים. בשמיים כבר בחרו בך. עכשיו, הרבי מלובביץ' בחיים לא מתקשר לאף בן אדם. גם הבבא סאלי לא בדיוק תלפנית בקו פתוח. בסדר? זה לא יאומן. שהם ראו בעיני רוחם שהוא צריך להיבחר, אז הם... בקיצור, הרב אליה אמר לי, שמע, תהיה חבדניק. ואז באמת זה עוזר, מכוח המשלח, במקרה שלי זה היה הרב אליה, שבאמת הוא אמר, קדימה, תעשה את זה, נספר לכם עוד משהו ככה, אם כבר פתחנו את העניין הזה. אחרי שהרב מחבד נפטר, היחידי שהספיד אותו זה היה הרב אליהו, אתם יודעים? אף אחד לא העיז להספיד אותו. ואמרו, רק הרב אליהו, היה שם גם סיפור, היה לו קפיצת הדרך, קיצור עם מטוס, הגיע לפני הזמן. יש אומרים אפילו שהוא התעסק גם בתארה של הרבי מחבד. בקיצור, התנועה הייתה סכנה מאוד, זה לא פשוט. סיפרתי את זה לחלק מכם. ואז הרב אליהו, הם ביקשו ממנו שהוא יהיה, הוא יהיה האדמו"ר הבא של חב"ד. הוא אמר, אנחנו רוצים, ביקשו ממנו חב"דניק, אז אמרו, בוא תהיה אתה הרב שלנו. הוא אמר, אני לא, אני מאוד אהבתי את הרבי מחב"ד, היה לנו קשר מיוחד, אבל אני לא רוצה להיות סקטוריאלי, אני משתדל להיות לא משוייך, לא לאיזה ציבור מסוים. ואז הוא פשוט כינס את ראשי הקהל של חב"ד, משהו כמו סדר גודל של 15 או יותר, מכל העולם, שהם היו רכזים אזוריים של הארצות, וממש חלקם לא היו בארץ אף פעם, כי לפי חב"ד, אם מישהו עולה לארץ, יש ספק אם הוא יכול לצאת ממנה. אז הם לא, הם לא רוצים להיכנס ללופ הזה. לא, זה מה שמסביר, ככה הוא הסביר שהרבי מחב"ד, זו הסיבה שהוא לא בא לארץ, אפילו לא לבקר, כיוון שהוא סבר שאם הוא יעלה לפה, אז הוא לא יוכל לחזור, וזה דבר מרתק, הסיפור הזה. ככה קראתי שבוע שעבר, שהרב אליהו הסביר את האדמו"ר מחב"ד הזה. בכל מקרה, אמר להם, תשמעו, אנחנו מחלקים תפקידים, וכך הוא הציל את תנועת חב"ד. הרי ברגע שהרב אלובביץ' נעלם, הייתה יכולה אנדרלמוסיה גמורה, והתנועה להתפרק, היא הייתה באמת תלויה באיש אחד. אז הרב אליהו, בחוכמתו כי רבה, ראה כבר בעיני רוחו, אמר, אני כבר מראש אתן להם תפקידים, אם הם רואים באינסטנציה, כלומר, אני כתובת מבחינתם להגיד מה יהיה הלאה, אז כבר ניתן להם תפקידים, וככה, ברוך השם, תנועת חב"ד החזיקה מעמד, ואפילו הלכה והתעצמה אחרי הפטירה, ועכשיו היה את הכנס השלוחים. 6,000 שלוחים, לא משהו כזה. משהו עזוי. משהו מיוחד במינו. טוב, יפה מאוד. עד כאן על חב"ד ניקס. בוא נמשיך. כן, לא להגזים רבותיי, בכל זאת אנחנו פה במרכז ובנותיה. הלאה. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. כשם שאיננו אוהבים את עצמנו. מה? מה זאת אומרת? התנועה האישית שלי והתנועה הכללית של העולם זה אותו סיפור. לכן אני מאוד מאוד אוהב את זה. כלומר, אם אני רואה בכל יחידי גילוי אלוקות, אז בוודאי שאני רואה בכל מה שקורה בעולם, בכל מה שקורה בהוויה, איזה מגמה אלוקית. אם אני עכשיו, עם כל הכבוד לעצמי, אני פיפס קטן בהופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז בוודאי שאני אוהב אפילו את כל העולם יותר מאשר אני אוהב את עצמי. כי בכל העולם יש גילוי יותר גדול מאשר הגילוי האישי הפרטי שלי במה שאני מבטא את האלוקות פה בעולם. ברור? זאת אומרת, אני אוהב את כל העולם ואף יותר מאשר את עצמי. בואו נראה שהוא אומר את זה. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. למה? כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד. כן? רק אני, את עצמי. רק על עצמי יספר לדעתי. רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. נכון? זה מה שאמרנו מקודם. כלומר, מאיפה האהבה הענקית הזאת שיש בעזרת השם לאנשים שהם מתלמידיו של הרב קוק? כן? בוא רגע ניקח את הרב ביגון. הרב ביגון, אדם בן 85, עוד מעט 86, 50 שנה הקים את המקום הזה, לא תמיד היה לו את הזמן, איזה, בטוח שגם היום, אבל אני אומר, בוודאי שהוא היה יותר צעיר, ימים ולילות להיות פה, ואחרי זה נפטר עליו בנו, ואשתו באיזשהו שלב לפני כמה שנים, הבן שלו היה בשיעור שלי בשווי חברון, אריאל זכרונו לברכה, זה שרואים תמונה שלו בכניסה שם, חיים קשים ולא פשוטים, והוא כל הזמן דבק באידיאל הזה, לקרב ולעשות הכל באהבה ובאמונה, תמיד שאני מספר לו על איזשהו משברון שהוא, בחייך, מה זה, זה לא, אה, שטויות. בסדר? כל דבר נראה בעיניו מגומד וקטן, לא במובן שהוא לא חשוב, אלא בגלל שהוא כל כך חי את הערכים הללו, וכל כך אוהב את השם, כל כך אוהב את עם ישראל, כל כך אוהב את ארץ ישראל, כל כך אוהב את התורה, כל כך אוהב את המצוות, כל כך רואה בכל אחד מכל נשמה יהודית דבר הכי גדול שיש, אז אם אלא הכל קטן עליו. אתם מבינים? ככה בן אדם אמור לחיות. אם אני רואה את המגמה הגדולה מול עיניי, אז הבעיות הפרטיות הן פינץ, כאילו מה, זה לא אמור להעסיק אותנו יותר מדי. מה? הבעיות הכלליות. איך כאילו, איך בן אדם יוצא מציאות כזאת שהוא, כאילו הבעיות הפרטיות לא מעסיקות אותו ובאמת האידיאל, זה מה שאתה שואל? נכון, כי האוילם הוא יותר פרטי כזה, מה אתה... נכון, נכון. אז בשביל זה אנחנו לומדים אורות. כל יום שלישי בשש וחצי. לקבל אורות גבוהים. ואתה צודק, את התפיסה הזאת צריך כל הזמן, איך הוא אמר מקודם, מאותר, זה צריך להיות מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. אנחנו כל הזמן צריך ללמוד את זה ולהגשים את זה, וברוך השם לחיות בחברה שהיא כזאת, כמו שאנחנו זוכרים כאן במכון מאיר, לראות עוד אנשים שזה באמת מעסיק אותם. תראו את החבר'ה, תראו את הרבנים, זה מה, אם הוא היה שבטי בבית השם כל ימי חיים, בן אדם, אם היינו יכולים, חבל על השינה, חבל על האוכל, מה, חבל על הזמן, בשביל מה לרדת לחדר אוכל? אפשר להספיק עוד משהו, לתקן עוד משהו, נכון? אז זה מחלה, זו מחלה מדבקת. אם אנחנו זוכים להיות כאלה, בעזרת השם, נשותינו כאלה, ילדינו כאלה, החברה שמסביבנו כזאת, אנחנו יוצרים חברה יותר מתוקנת. ממילא, אתה לא רואה בזה פרייריות, אתה אומר, וואו, אני רוצה לחזור איתכם, נגיד, 30-40 שנה לאחור, שאני הייתי פחות או יותר בגיל של חלק מכם. אז באמת, גם, האמת היא שגם עכשיו אפשר לראות את זה. אנחנו מסתכלים על החיילים שחוזרים משדה הקרב, על הפצועים, על ההרוגים, על המשפחות השקולות, כן, יש לנו כמה דוגמאות כאלה, חיות פה, הרב יורם כזה, או כל מיני אנשים צדיקים כאלה. וואו, איזה אנשים מטורפים. אנשים מטורפים. הבנים שלהם והבנות שלהם, איך הוא אומר, תמיד הרב יורם אומר, אני למדתי מהבן שלי מה זה לדבוק בערכים. למדתי מהבן שלי מה זה אידיאלים. הוא לימד אותנו, עשה לנו בית ספר. אז אני, לשאלתך, אני אומר, קודם כל צריך ללמוד את זה, בעזרת השם, כמה שיותר. להאמין בזה, להשתדל גם לחיות ככה, ולא לראות בזה פרייריות, להקיף את עצמנו באנשים כאלה, להגביר את התודעה ש... מה שנקרא, הטוב הוא הרוב, והרוב קובע, בסדר? לא לחשף ללשונות רעות, ותקשורת רעה, ומזהמת. כן, ואנשים מדברים שטויות, ומרחלים על אנשים אחרים, וכל דבר הוא לא... יש כל כך הרבה טוב, ממש, כל כך הרבה טוב יש בעם ישראל. להדגיש את הטוב, להפגיש את עצמנו מדברים טובים, להתרחק מדברים רעים, מדברים שהם באמת... מורידים אותנו ומורידים לנו, להרים אחד לשני, לדבר בשפת השפע. כל מה לדבר בשפת השפע, וואי, איזה יופי, איזה כיף לפגוש יהודים, בוא נה, איזה בתותח אתה, איזה מותק אתה, אתה, מישהו עושה משהו, ישר מעצימים אותו. הילד שלך, הילדה שלך, אשתך, עושים דברים, קדימה. ואז, בן אדם רוצה לעשות יותר טוב. זה טבעי לנו לעשות טוב. ואם אנחנו משבחים ומקלסים את הבן אדם שעומד לפנינו, אז יש לו גם חשק לעשות יותר טוב. בסדר? אפשר עוד להאריך בזה, אבל הבנת את הראש. יפה. אז אני ממשיך. אז קודם כל אנחנו אוהבים את העולם אפילו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. המגמה, אז אני אקרא את זה עוד פעם כי זה משפט חשוב. איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. למה? כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. ממשיך. המגמה המוסרית הנקייה, אתם רואים אותי, נכון חברים? המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה, או קצת קבולת, מתבלטת בשמות הקדושים. הקדוש ברוך הוא יש 72 שמות. בסדר? שם עין בית. שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא הוא מרכזם. מה זה השם שנכתב ואינו נקרא? יוד קי וו קי. נגיד את זה לצורך הלימוד, אדוני. יוד קי וו קי, אבל לא כתוב יוד קי, לא כתוב אדוני. כתוב יוד הי וו הי, נכון? אז למה? זה נכתב ולא נקרא באותו אופן, נכון? יש לנו כתיב וקרי, בכלל בתנך יש כתיב וקרי. מה זה הדבר הזה? ומה זה השם הזה? למה השם הזה הוא השם הכי עליון? הרי אנחנו מכירים שם שדאי, שם שדאי, אנחנו כותבים אותו על המזוזות, הוא מופיע בתפילין. למה זה על המזוזות? כי שין דלת יו זה שומר דלתות ישראל, זה שם של שמירה. יש שם פאי, פאי זה פותח את ידיך, כן? השם שהוא בעצם ההופעה של הקדוש ברוך הוא והפרנסה שיש לבן אדם. יש שם, אני יודע מה, של שמד, שאומר חליפתי תמועתי כפרתי, כן? ראשי תיבות, עדיף לא להגיד את זה. בסדר? בקיצור, יש המון המון שמות. למה השם י' ק' ו' ק' הוא הכי גבוה, הוא נכתב והוא לא נקרא? כי מה זה יהבה? מה זה אדנות? היה, הווה ויהיה. י' ק' ו' ק' זה השם שמהווה. זה גם היה, זה גם עכשיו, וזה גם עתידי. זאת אומרת, זה שם שמקיף את כל המציאות. ברור? כל השמות האחרים, כמו שהזכרנו עכשיו, שמות שמייצגים מימד מסוים, הופעה אלוקית, מימד מסוים. שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אומר, תגיד, שמע, אין לי בעיה ללכת לעם ישראל, אבל שישאלו אותי, מה שמך? מה אומר להם? אז הוא אומר לו, לא, ששמי הוא פלאי, אבל אם אתה בכל זאת מתעקש, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. אהיה שלחני עליכם. לא הבנתי כלום, אומר משה, כאילו, מה אתה מתכוון? אז הוא אומר לו בעצם בעומק, אתה יודע, מי ששלח אותי אליכם, זה מי שמהווה את ההוויה. בסדר? יוד קיבה, אותו שם הזה, שם המפורט, זה השם הכי גבוה, הוא בעצם זה שהיה איתנו, הוא ליווה, הוא ברא את העולם, הוא ליווה את אברהם, יצחק ויעקב כפרטים בספר בראשית, הוא זה שעתיד ללוות אותנו בספר שמות, בהווייתנו כעם, והוא גם עתיד ללוות אותנו בגאולה העתידית, זה היוד קיבה הזה, הוא שלח אותנו. אז למה הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה? כי הוא אומר, בעצם אומר לו, תשמע, אתה, דיברנו על זה בשבת, אתה תגרום להנחכה של הקדוש ברוך הוא לפי מה שאתה מהווה אותו. ברור? כמו בן אדם. אתה האדם, יש בך חלק, כאילו כמובן, אנחנו חוזרים עוד פעם, נכון שיש בנו, כאילו, אנחנו חוזרים לפסקה הקודמת. הרי למה אנחנו עושים טוב? כי אנחנו שטיקל, אלוקות, זוכרים? מה זה שטיקל? חתיכה, חלק, נכון? כמו שהקדוש ברוך הוא טבע הטוב להטיב, גם אנחנו טבענו להטיב. כמו שהקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, והוא התקיף ובא לקוחות כולם, גם אנחנו מהווים את המציאות לפי מה שאנחנו עושים. אני יכול להחליט האם להיות טוב או רע. אני יכול, הרי לא גוזרים משמיים, גוזרים לנו הרבה דברים. מי תהיה המשפחה שלנו, האם נהיה בלונדינים, או שתנים, או עיניים כחולות, או בהירות, או חומות, אבל דבר אחד לא גוזר לנו, האם תהיה צדיק או רשע. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. חוץ מצינים ופקים. בסדר? אז מסבירים גם כן בחסידות, צינים ופקים, כאילו זה, כאילו האם אתה צונן, כאילו אתה קר בעבודת השם שלך, או שאתה עם חמימות, עם תלהבות, בסדר? תלהבות של קודש. אתה, האם אתה עם אש או לא? אנחנו מחליטים אם נהיה עם אש או לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תבהיר לעם בפגישה הראשונה שלך איתם, שאתה רוצה להפגיש אותם איתי. להגיד להם, רבותיי, אתם אלוקיים. ומי ששלח אותי זה י' ק' ו' כי אהיה אשר אהיה שלחני אליכם. וגם אתה האדם, אתה תהיה מה שאתה תהווה את עצמך. אם אתה תהיה, אם תדאג להיות צדיק, זה גם תשובה לשאלה שלך. אם אתה תדאג להיות אידיאליסט, וכל חייך תחנך גם את עצמך, גם את אשתך, גם את ילדיך ותלמידיך, בכל סביבתך, שהטוב הוא באמת הדבר האמיתי, אז כך גם יהיה. כך גם אתה תהיה. כך גם כל הסובבים שלך יהיו. אבל אם חס וחלילה אתה תהווה את עצמך בצורה שלילית. ודרך אגב, ההתהוות שלנו עם עצמנו היא נגזרת של התפיסה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. זה הרב קוק כותב את זה בערך במידה, בכבוד. הכבוד שאני רוכש לשמיים, זה גם הכבוד שאני רוכש לבריות. אם אני, יש לי כבוד מדומה ומעוות, שהקדוש ברוך הוא מחפש אותי בסיבוב, אז גם אני אחפש אתכם בסיבוב. אבל אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב איתי, והוא אוהב אותי, והוא רוצה בטובתי, אז כך גם הבן אדם מסתכל על הבריות. ברור? זאת אומרת, אהיה אשר אהיה שלחני אליכם, כמו התפיסה שאני תופס את הקדוש ברוך הוא, כן, זה מה שהוא התכוון בשם הגבוה הזה. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא, הוא מרכזם, זה הדבר הכי מרכזי בחיים. שאנחנו יכולים לחנך את עצמנו, להיות אנשים גדולים ולא קטנים, אלטרואיסטים ואידיאליסטים ולא אגואיסטים. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל, ואתם מדבקים בה, יוד קי ורב קי, נכון? אם אנחנו נהיה דבקים בהיה הווה ויהיה, אני יכול לקרוא את זה כיוון שזה פסוק, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה נותן לנו את החיים, כמו שאמרנו, לא הקוקה קולה, אלא בזה שאנחנו נדבקים בשם יוד קי ורב קי. אנחנו נדבקים בהוויה האלוקית, אנחנו נדבקים באידיאלים, בערכים, בתארה, בקדושה, בכל מה שקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה פה, עם ככל העמים, אבל יחד עם זה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו, יש לנו צבא, יש לנו כלכלה, זה מעניין כי זה בדיוק דיברנו על זה בשיעור, בפרשת שבוע. אנחנו חיים פה בארץ ישראל, יש לנו צבא וכלכלה, ומשפט וחינוך, והכל אמור להיות אלוקי. הכל אמור להיות בתורה ובקדושה. שבן אדם לא יהיה לו בתי כלא. שבן אדם, אם הוא גנב, אז הוא יבוא לסדרת חינוך אצל הנגנב. וככה הוא יגנב. ויגיד, וואלה, אפשר לחיות אחרת. לא חייבים לגנוב. אני אתן לו את האבות, אני אתן לו את הקרית שלי ואת השמיכה שלי. ואם יש לי אחת כזאת, אני אתן לזה לו, לא, כי אני אגיד לו, אחי, לא חייבים לגנוב. מוישה רבינוביץ', למה גנבת? בסדר? יכולת, תבקש, ניתן לך, הכל בסדר. לא חייבים לחיות חיים מעוותים כאלה, אפשר לחיות חיים מתוקנים. כלומר, במקום ליצור כלא שמכניס אותי פושע קטן ולהוציא אותי פושע גדול, במקום לבודד את הבעיה ממני ושאני לא אראה אותה, אני אנסות באמת, באמת לתקן אותה. להביא אותו למכון מאיר, חזק וברוך. איך אנחנו נתקן? האדם יבוא למכון מאיר, יהיו לנו עבדים ושפחות פה. בסדר? ואז בן אדם באמת יתקן את עצמו. פשטאיסט? אז לסיכום, מה ראינו היום? הפסקה ד' דיברה על זה שהטוב הוא עצמי לנו, עצמות החפץ של להיות טוב לכל. זה הדבר הכי מרכזי בכנסת ישראל. והדבר השני, שהוא בעצם גם נגזר של הדבר הראשון, שאנחנו בלי האידיאל הזה, אין לנו חיים. אין לנו טעם בחיים בלי לדבוק בקדוש ברוך הוא, בלי לדבוק בערכים, באידיאלים שהוא בעצם רוצה שאנחנו ננחיח אותם פה על אדני הארץ. חזקים וברוכים, תודה רבה, שבוע הבא נמשיך, פסקה ו', רק שמחות. יפה מאוד.